שלום. במסגרת השיעור באזרחות הזה נלמד על אזרחות בישראל וזכות עלייה. הנושאים שאנחנו נעסוק בהם יהיו כדלהלן. נדבר על הגדרת אזרחות. מהי אזרחות? מהם חובותיו וזכויותיו של האזרח? וכיצד מאבדים ומקבלים את האזרחות? אז מהי ההגדרה של אזרחות? אזרחות היא בעצם הביטוי של הקשר שבין היחיד לבין המדינה. מהי בעצם מדינה? מדינה היא גוף קצת אמורפי, דהיינו, לא כל כך מורגש. האם אנחנו יכולים לגעת במדינה? המדינה זה אני ואתה, אתם ואני. הקשר שבין היחיד לבין המדינה, המחויבויות שלו, וגם הזכויות שהוא יכול לקבל מהגוף הזה שנקרא מדינה, מהישות הזו שנקראת מדינה, זה מה שעומד בבסיס המושג אזרחות. אז אנחנו מדברים על חובות ועל זכויות. בואו נראה מהם חובותיו של האזרח. יש שני סוגים שאנחנו מבחינים בהם, שני סוגים של חובות. יש חוב שהוא מכוח החוק, חובות שהן מכוח החוק, כמו למשל נאמנות למדינה, תשלום מיסים, זה חוק. יש מדינות שלא גובות מיסים. הייתה בזמנו מדינה כזו. אבל רוב מדינות גובות מיסים, והאזרחים שמוגדרים כאזרחי המדינה מחויבים לשלם מיסים. אם אתם או אני ניסע עכשיו לטיול במדינה בחול, אנחנו לא נצטרך לשלם שם מיסים. אבל אזרחי אותה מדינה יצטרכו לשלם שם מיסים. או לחילופין, אדם שיש לו אזרחות, נכון להיום, יש לו אזרחות ישראלית ואזרחות אמריקאית, הוא צריך לשלם מיסים גם לארצות הברית, אפילו שהוא חי בארץ. אבל יש גם חובות מבחינה ערכית, כמו למשל לגלות אזרחות טובה, על מנת שהחברה במדינה תהיה מושתתת על ערכים של כבוד ושל הערכה הדדית. למה אנחנו קוראים אזרחות טובה? התנהגות מנומסת. כן, זה סוג של אזרחות טובה. שמירה על הסביבה. כל הדברים האלה תורמים לכך שהסביבה שלנו, שהמדינה שלנו, שהאזור שלנו ייראה יותר טוב. יהיה נעים לחיות בו. אנחנו גם חלק מהחברה ולכן אנחנו מגלים גם ערבות הדדית. אנחנו מכירים הרבה ארגוני מתנדבים של אנשים שעושים שלא על מנת לקבל פרס כדי שהחיים של כולנו יהיו טובים יותר. ארגון ידידים, עזרה למרפא, עזר מציון ועוד ועוד. בזכותם הרבה יותר טוב ונעים לחיות כאן. יחד עם זאת, האזרח, כאזרח המדינה, זכאי גם לזכויות מטעם המדינה. אני ממלא את חובותיי, אני גם זכאי לקבל. מה? ליהנות משירותים בסיסיים שכל מדינה מספקת לאזרחיה. בריאות, בארץ למשל, יש נכון להיום חוק בריאות ממלכתי. דהיינו סל בסיסי שכל אזרח זכאי ליהנות ממנו, דרך קופות החולים. כמובן אפשר לשלם עוד כסף ולקבל ביטוחים נוספים, אבל המדינה מממנת את הסל הבסיסי, כדי שלא יהיה מצב שאזרח יצטרך טיפול רפואי ולא יוכל לקבל אותו. כמובן, את הטיפול הרפואי הבסיסי. חינוך, המדינה מחויבת לתת חינוך לאזרחיה, במסגרת הזאת יש גם חוק חינוך חובה, היא מחייבת את ההורים לשלוח את ילדיהם למערכות החינוך, ומצד שני היא גם מממנת את מערכות החינוך האלה, אמנם לא בצורה שווה. בשיעור אחר דיברנו על ההבדל שבין החינוך הממלכתי לבין החינוך העצמאי, שאינו ממלכתי, אבל המדינה משתתפת בכל מקרה, משתתפת במימון מערכות החינוך, בתי הספר, הגנים, תשתיות, המדינה מחויבת, בגלל, מחויבת לאזרחים, היא משתמשת כמובן בכספים שהיא גובה כמיסים, כדי לדאוג לתשתיות של מים, חשמל, ביוב ועוד, על מנת שהחיים שלנו יהיו חיים ברמה סבירה ומעלה. ביטחון, המדינה מחויבת לקיים מנגנוני ביטחון, צבא, משטרה ועוד מנגנונים, שהמטרה שלהם לשמור על ביטחון האזרחים, להגן עליהם, לשמור ולהגן. לבחור ולהיבחר. זכויות האזרח זה גם לבחור לכנסת, כמו שדובר על כך בשיעור אחר, זכות הבחירה, שזה אחד מזכויות היסוד בחברה דמוקרטית, וגם להיבחר, כל אזרח זכאי גם להיבחר לכנסת, מגיל מסוים. אז מי הם אזרחי מדינת ישראל? החוק, אחד מהחוקים הראשונים שחוקק לאחר הקמת המדינה, היה חוק השבות. חוק השבות בתו שני יוד 1950 קבע שכל יהודי זכאי לעלות ארצה. העלייה תהיה על פי אשרת עולה, כלומר אשרה שתאשר שהוא יהודי שהוא זכאי לעלות לארץ. יהודי שבא לישראל ולאחר בואו הביע את רצונו להשתקע בה, רשאי בעודו בישראל לקבל תעודת עולה. זה קורה למשל להרבה תלמידי ישיבה שמגיעים לארץ ללמוד, למשל במיר, במקומות אחרים, בבריס, ולאחר מכן, כשהם בארץ, הם מחליטים להפוך ממצב של תייר לעולים חדשים. כלומר, עולה זה לא בהכרח שהוא מגיע עם תעודת עולה מחול כרגע. הוא גם יכול לחיות בארץ לפעמים מספר שנים, ועדיין להיחשב משלב מסוים כעולה חדש. כמובן שיש סייגים לזה. כלומר, כל יהודי זכאי לתעודת עולה, זה נכון, אבל אם למשל הוא מסכן את ביטחון הציבור או את בריאות הציבור, למשל, בתקופת מגפת הקורונה, מדינת ישראל מנעה מתלמידי ישיבה רווקים להגיע לארץ מארצות הברית, מחשש שהם ידביקו את האנשים בארץ. כל יהודי שעלה לארץ לפני תחילת תוקפו של חוק זה, וכל יהודי שנולד בארץ בין לפני תחילת תוקפו של חוק זה, כי כאמור החוק הזה מחוקק בשתב שיניות, ומה קורה עם ההורים שלי שנולדו לפני כן? ומה קורה עם אנשים שעלו לארץ לפני שחוקק החוק? דינו כדין מי שעלה לפי חוק זה. אם אתה יהודי, אתה זכאי אוטומטית לאזרחות. וואו, זה על פניו חוק נפלא, חוק נפלא, אבל עלייה וקוץ בה. נחזור שוב לשורה הראשונה. כל יהודי זכאי לעלות ארצה, אבל מי הוא יהודי? זאת שאלה שנשמעת לנו מוזרה. מה זאת אומרת מי יהודי? כל מי שנולד להם יהודיה או שהתגייר כהלכה? הבעיה היא שבמדינת ישראל, כמו במדינת ישראל, זה לא היה כל כך פשוט. היה שר פנים למשל בשם ישראל בר יהודה, שהוא היה ממפלגת שמאל, שהוא בא ואמר, מה זאת אומרת כל יהודי? כל מי שמצהיר על עצמו בתום לב שהוא יהודי, הוא יהודי. כלומר, לא משנה כרגע מי הוא, מה הוא, מה הדת שלו, הוא לא צריך אפילו לעבור תהליך גיור לצורך העניין. השאלה הזאת של מי הוא יהודי היא שאלה שעדיין עומדת בפתחה של מדינת ישראל. זה עבר כמה, מדינת ישראל עברה כמה וכמה תהליכים. בשנת 1970, למשל, תוקן, נחקק תיקון לחוק השבות. שימו לב עכשיו לתיקון. הזכויות של יהודי לפי חוק זה, והזכויות של עולה לפי חוק האזרחות, וכן הזכויות של עולה לפי כל חיקוק אחר, מוקנות גם לילד ולנכד של יהודי, לבן זוג של יהודי, שימו לב גם אם הוא עצמו לא יהודי, ולבן זוג של ילד ושל נכד של יהודי. להוציא אדם שהיה יהודי והמיר דתו מרצון, שהוא כבר לצורך העניין לא נחשב כיהודי, לפי החוק הזה. וגם זה לאור תקדימים שונים של מומרים שעלו ארצה ואמרו, אנחנו רוצים לקבל זכויות עולה, מכיוון שאנחנו יהודים במוצאינו. לעניין חוק זה, שימו לב, אני מדלג כאן לסעיף 4ב, יהודי משנולד לאם יהודיה או שנתגייר, והוא אינו בן דת אחרת. אז הנה כאן בתיקון שתוקן בשתתיו שנלמד, מצד אחד, ניתנו זכויות, הזכות האוטומטית לאזרחות ניתנה לא רק ליהודי לגמרי, אלא גם לבן או בת הזוג שלו, לילדים ונכדים של יהודים שהם עצמם לא יהודים, כי אותו יהודי נשא לא יהודיה. והוגדר גם שיהודי הוא מי שנולד להם יהודיה או שנתגייר. האם החוק הזה הביא לידי סוף פסוק את בעיית מי הוא יהודי? לא, כי מה זה או שנתגייר? מי מוסמך לגייר? מי הם הגופים שמוסמכים לגייר? מה הדרישות שהם דורשים מהגרים? נכון להיום בעולם פועלות תנועות, שחלקם גם פועלות בארץ, כמו התנועה הרפורמית הקונסרבטיבית, שהם מגיירים, הגיור שלהם אינו מוכר לפי ההלכה. אבל הם דורשות ואומרות, מה זאת אומרת? אנחנו גיירנו, אנחנו זרם לגיטימי ביהדות. אז עד היום, הסיפור הזה של למי מוקנית אזרחות באופן אוטומטי מכוח חוק השבות, הסיפור הזה עדיין לא נפתר, הוא עדיין נידון מפעם לפעם במערכות המשפט, מפלגות רצות על הטיקט הזה לכנסת. בזמנו תנועת ש"ס ואביגדור ליברמן התגוששו על הרקע הזה, כאשר בתעמולת הבחירות של ש"ס היה מה שנקרא כוכבית גיור, כאילו הם הראו בציניות ובסרקז, הם הראו כיצד מגיירים אנשים עם פקס שיוצא מהמכשיר. גיור לא רציני. תהליך גיור הוא תהליך לא פשוט. אבל שוב, בארץ אנחנו מכירים גם בתי דין שונים, יש בתי דין מטעם המדינה, יש בתי דין פרטיים, אז הסמכות, האם כל בית דין מוסמך לגייר? האם כל בית דין הגיור שלו יוכר? אלו שאלות, מבחינה חוקית אני מדבר, לא מבחינה הלכתית, מבחינה הלכתית כבר עניין אחר. כרגע אנחנו מדברים מבחינה חוקית במדינת ישראל. אז חוק השבות הוא אחת הדרכים כדי לקבל אזרחות במדינת ישראל. אם אתה יהודי, לא משנה מהיכן אתה, אתה תקבל אזרחות, למעט במקרים קיצוניים ממש. אבל ישנם דרכים נוספות לקבל אזרחות במדינת ישראל, והן מובאות בחוק שנקרא חוק האזרחות. הוא חוק שהוא מעבר לחוק השבות. אז כמובן, חוק השבות עליו דיברנו קודם, כל מי שחל עליו חוק השבות מקבל אוטומטית אזרחות ישראלית. כתבתי בסוגריים יהודים, אבל כמו שראינו, זה לא בהכרח רק יהודים. נכדים, בנים, בנות, לא משנה, ילדים של מי שיהודים שהיו נשואים ללא יהודיות, שלפי ההלכה הם לא יהודים, אבל עדיין הם יקבלו באופן אוטומטי את האזרחות הישראלית. הלאה. מכוח ישיבה בארץ. כל מי שחי בארץ בתקופת המנדט ונרשם במרשם האוכלוסין אחרי קום המדינה. דהיינו, קמה מדינת ישראל בשנת תשח"ח 1948. היא קמה על תא שטח מסוים. בתא השטח הזה חיים גם לא יהודים. הם חיו עוד לפני שקמה המדינה, הם חיו כאן. הם חיו תחת שלטון המנדט הבריטי. חלקם ברחו במהלך המלחמה ועזבו את הארץ. אבל חלקם נשארו. ערבים, דרוזים, צ'רקסים. הם באו להירשם במשרד הפנים. במדינת ישראל. הם חיים בבתיהם, בכפרים שלהם, שתחת שלטון מדינת ישראל. הם קיבלו גם כן אזרחות ישראלית. לא מכוח היותם יהודים, אלא מכוח הישיבה שלהם בארץ, עוד מלפני קום המדינה, דהיינו תחת שלטון המנדט. דרך נוספת, מכוח לידה. מי שנולד לאב או לאם שהם אזרחי ישראל, גם אם נולד בחול, דהיינו. יוצאת משפחה לשליחות בארצות הברית, לצורך העניין, נולד להם שם הילד, הילד הזה לא ראה מעולם את מדינת ישראל, הוא יעברו אולי שנים ארוכות עד שהוא יחזור אליה, כמו שאנחנו יודעים שקורה הרבה פעמים לשליחים של מדינת ישראל, אבל הוא יהיה אזרח ישראלי באופן אוטומטי. למה? כי הוא נולד לאבא ולאמא שהם אזרחי מדינת ישראל. לא ויתרו על האזרחות, היא לא נעלמה. אותו הדבר גם מי שנולד לאזרחי ארצות הברית, גם הוא אזרח ארצות הברית, גם אם הוא לא נולד בארצות הברית, גופה. הפרט האחרון שאמרתי הוא קצת מורכב, כלומר, יש אפשרות היום לקבלת אזרחות אמריקאית, גם למי שנולד לאזרחי ארצות הברית שלא נולדו בארצות הברית, אבל זה תהליך מורכב יותר. אבל אדם שנולד בארצות הברית, וכרגע חי מחוץ לארצות הברית, הוא נולד לא בן, הוא מיד נעשה אזרח אמריקאי. הלאה, מכוח לידה וישיבה בארץ. יש לנו מה שנקרא לא יהודי שנולד בארץ, הוא היה תושב ישראל לפחות 5 שנים רצופות, אבל לא הייתה להוריו כל אזרחות אחרת מעולם. זה יכול לקרות לתושבי השטחים למשל. שמגיעים לארץ, מתיישבים בה, נכנסים איכשהו למדינת ישראל, ואין להם אזרחות אחרת, לא ירדנית ולא, והם יקבלו מכוח לידה, כלומר הם נולדו, מי שנולד כאן בארץ, הילדים שלהם, הם יוכלו לקבל אזרחות. דרך אגב, מדינת ישראל מפעילה משטרה שנקראת משטרת ההגירה, שהמטרה שלה היא למנוע מאנשים להיכנס להיכנס לארץ שלא כחוק, ובסופו של דבר להתאזרח בה שלא לפי החוק. ויש גם התאזרחות. יש תהליך שבו אדם מגיע לארץ, הוא לא יהודי, אבל הוא בסופו של דבר יקבל את האזרחות. איך? על ידי כך שהוא יוכיח שהוא שעה כאן 3 שנים רצופות לפני בקשת האזרחות, הוא חושב להשתקע בארץ, והוא זכאי לישיבת קבע בארץ, שימו לב, זכאי לישיבת קבע, כי יש לנו היום הרבה מאוד עובדים זרים שישבים כאן בארץ שנים ארוכות, אבל הם לא יהיו זכאים לאזרחות. כי הם לא זכאים לישיבת קבע, הם באו על טיקט של עובדים. לא על בסיס של אנשים שבאים, שזכאים לישיבת קבע כאן. אבל יש אנשים שזכאים לישיבת קבע מכל מיני סיבות. זה יכול להיות למשל עובדים שעובדים במסגרת בתי ספר בינלאומיים, או כנסיות, או שחקני ספורט. יודע עברית במידה מסוימת, צריך להוכיח ידיעה בעברית. ויתר על אזרחות קודמת. הם צריכים לוותר על האזרחות הקודמת שלהם. והם מצהירים נאמנות למדינת ישראל. הם יוכלו לקבל אזרחות. ויש גם מכוח ההענקה. שר הפנים רשאי להעניק אזרחות למי שמזדהה עם המדינה ויעדיה, והוא או בני משפחתו פעלו לקידום כלכלתה או ביטחונה. כלומר, שר הפנים יכול לתת אזרחות למי שמעולם לא גר במדינת ישראל, אבל הוא פעל לקידום ביטחונה של מדינת ישראל. אחת הדוגמאות לכך היא יונתן פולארד. יונתן פולארד היה מרגל יהודי, אזרח ארצות הברית, שריגל לטובת מדינת ישראל. הוא נתפס וישב בכלא במשך שנים ארוכות מאוד. הוא השתחרר רק לאחרונה, רק בשנים האחרונות. במהלך, כמובן, המשפט שלו היה משפט שהעמיד במבוכה גדולה את מדינת ישראל, כי מדינת ישראל ריגלה אחר הידידה הגדולה ביותר שלה. מדינת ישראל בהתחלה לא הכירה בו. אבל אחרי שנים, יונתן פולארד מקבל אזרחות ישראלית. אגם שהוא מעולם לא היה במדינת ישראל. אגם שהוא מעולם לא היה אזרח מדינת ישראל. לא ביקר בה, לא הגיע בה בפועל. לא הגיע אליה בפועל. או למשל, מדינת ישראל העניקה שוב אזרחות לאנשים שפעלו לטובת, שוב, לטובת מדינת ישראל, והם לא יהודים. מכיוון שהם פעלו לטובת מדינת ישראל. זה קרה לחלק, למשל, מאנשי צבא דרום לבנון, שנלחמו לטובת ישראל, וחלקם קיבלו אזרחות בישראל, בגלל הפעילות שלהם בתקופה שבה הם לחמו לצידה של מדינת ישראל. יש גם אפשרות לאבד את האזרחות הישראלית. מהן האפשרויות לאבד את האזרחות הישראלית, לא רק לקבל אותה, על האפשרויות האלה נדבר אחרי ההפסקה. חזרנו. לפני שיצאנו להפסקה, דיברנו על הדרכים להשגת אזרחות. נעבור עכשיו לדבר על הדרכים לאיבוד האזרחות. כן, אפשר לאבד אזרחות. גם שהאזרחות היא, אם אתה מאבד את תעודת הזהות שלך, אתה יכול לקבל חדשה, אבל אתה יכול לאבד את ההגדרה שלך כאזרח, וממילא גם את הזכויות שלך כאזרח. ויתור מרצון, זו אחת הדרכים לאבד את האזרחות, כלומר להצהיר בכתב על ויתור על האזרחות מפאת סיבה מסוימת, כמו אי רצון לאבד אזרחות קודמת. ישנן מדינות שבאות ואומרות, סטופ, אנחנו לא מוכנים יותר שאנשים יקרו, תהיה להם אזרחות כפולה. אם אתה אזרח, לצורך העניין, אינני בטוח שזה נכון, אבל אם אתה אזרח מדינת בוליביה, למשל, אתה לא יכול להיות גם אזרח מדינת ישראל. אז מגיע אזרח ישראלי ואומר, תקשיבו, אני בוליביאני, זה חשוב לי בשביל העסקים, האזרחות הישראלית מפריעה לי, אני רוצה לוותר על האזרחות הישראלית. אוקיי, שר הפנים צריך לאשר את הבקשה, ובמידה הוא מאשר, אותו אדם מאבד את האזרחות הישראלית שלו, שיש לזה השלכות, כמו שנראה בהמשך. יציאה שלא כדין, במידה ואדם החליט לצאת לטיול, אבל הטיול שלו הוא בסוריה או בעיראק כדי להצטרף לכוחות דאש. כן, זה קרה. בעיקר לערבים ישראלים שיצאו, כשהם חוזרים בחזרה, הם כמובן מאבדים את האזרחות שלהם, או למשל אדם שמרוב אהבה לאסד החליט לקבל אזרחות סורית. באותו זמן הוא יאבד את האזרחות הישראלית שלו. אתה לא יכול להיות גם אזרח ישראל וגם אזרח איראן אהובתנו. הפרת אמונים, עשיית פעולות שיש בהן משום בגידה במדינה, כמו עיסוק בריגול או מעשי טרור. נכון להיום, יש חבר כנסת לשעבר במדינת ישראל בשם עזמי בשארה, הוא היה מיער, אחת הרשימות הערביות שנמלט מהארץ, מכיוון שהוא חשוד במעשי ריגול, ותמיכה כמובן בפעולות טרור. הוא יכול לאבד את האזרחות שלו. פרטים כוזמים, כוזבים, במידה והאזרחות נרכשה על בסיס מידע, יסוד מידע שקרי, זאת אומרת, מגיע אדם ואומר, אני יהודי, ובסוף יתברר שהוא לא יהודי, הוא יאבד את האזרחות שלו. אז אם כן, ארבעה דרכים לאבד את האזרחות, כמו שראינו, שישה דרכים לקנות אותה, החל מחוק השבות, ועבור הלאה, וארבעה דרכים לאבד אותה. אז, אוקיי, אתם אזרחים. מה נותנת לכם האזרחות? מהי הזכות שלכם כאזרחים? אם זכור לכם, בשיעור אחר דיברנו על הצהרת זכויות האדם והאזרח. אמרנו, יש זכויות לכל אדם באשר הוא. לא משנה אם הוא אזרח או לא, הזכות לחיים היא זכותו של כל אדם. הזכות לקניין היא זכותו של כל אדם. אבל יש זכויות שהן מיוחדות לאזרח. שאדם אחר שחי שכן בדירה ליד, אבל שלא אזרח, לא יהיה זכאי להם. בחירה. רק אזרח יכול לבחור ולהיבחר לכנסת. שימו לב, המילה לכנסת מודגשת, כי מי שמוגדר למשל כתושב קבע, קרי למשל תושבי מזרח ירושלים הערבים, יכולים לבחור ולהיבחר לעירייה, לרשות המקומית. אבל לכנסת יכול רק אזרח לבחור ולהיבחר. שירות המדינה. כדי לעבוד בשירות המדינה, עליך להיות אזרח המדינה. בתפקידים מסוימים אתה חייב שתהיה לך רק אזרחות ישראלית ולא אזרחות אחרת. הגנה. אזרח בלבד זכאי לקבל את הגנת המדינה וסיועה למעט במקרים יוצאי דופן. מדינת ישראל, כמו כל מדינה אחרת, היא פועלת להגנת אזרחיה בכל מקום בעולם. הנה בתחילת תקופת הקורונה, שוב, בהתאם נכון לשעת השידור הזו, כאשר התחילה מגפת הקורונה והטיסות לארץ נפסקו, נמצא שהיו הרבה מאוד ישראלים בחוץ לארץ שלא יכלו לחזור בחזרה, מדינת ישראל שלחה מטוסים מיוחדים כדי לחלץ אותם ולהביא אותם לארץ. למה? כי הם אזרחים שלה. כי אזרחים יש למדינת ישראל אחריות עליהם. ארצות הברית שולחת את האנשים שלה כדי לחקור, להצטרף לחקירה במקרה של פיגוע בארץ שנפגעו בו אזרחי ארצות הברית. וכך כל מדינה. יש לה עניין באירועים בהם מעורבים האזרחים שלה. מדינת ישראל לפעמים תפעל גם לטובת אזרחים שנתפסו כעבריינים במדינות אחרות, כדי לחלץ אותם מאותן מדינות. רק לאחרונה מגיע לארץ אדם שהורשע וישב בכלא בתאילנד, אם אינני טועה, והגיע לרצות את עונשו בישראל. זה נעשה אחרי פעילות נמרצת מאוד, גם של המשפחה שלו, אבל גם של מדינת ישראל. כמובן שבכל מקרה אסון שקורה בעולם, שוב מדינת ישראל נחלצת לטובת אזרחיה. כתבתי שזה למעט במקרים יוצאי דופן, אינני יודע אם זכו לכם, אבל לפני מספר שנים הראה פיגוע טרור בבית חב"ד במומבאי, שבהודו. בפיגוע הזה נהרגו מספר יהודים, חלקם היו שליחי חב"ד שם, הזוג, ועוד שניים. אחת מהם הייתה אישה שהייתה בדרכה לישראל, הבן שלה למד בישיבה בארץ, אבל היא עצמה לא הייתה אזרחית מדינת ישראל. אבל המדינה שלך הביאה גם אותה לקבורה בארץ, ונראה לי שהעניקו לה גם את הזכויות כאזרחית, אגם שהיא לא הייתה אזרחית בחייה, היא הייתה בדרך למדינת ישראל. וכניסה ויציאה, אזרח זכאי לכנס ולצאת מהארץ באמצעות דרכון בלבד. אם אתה לא אזרח מדינת ישראל, אתה גם צריך להצטייד בוויזה. בדומה לישראלי שרוצה לטוס לארצות הברית, כדי להיכנס לארצות הברית הוא צריך לקבל אשרת כניסה ויזה מטעם ממשלת ארצות הברית, בנוסף לדרכון הישראלי שבעזרתו הוא נכנס ויוצא מהמדינה. חובות מיוחדות לאזרח, זה לא רק זכויות, לאזרח יש גם חובות. ציות, מיסים, אזרח חייב לציית לחוקי המדינה, ולשלם את המיסים הנהוגים בה. חובה זו מוטלת גם על תושב קבע שאינו אזרח. אזרח חייב לשרת בצבא, למעט מי שהחוק פותר אותו, או מאפשר את דחיית שירותו, מפאת סיבות שונות, כמו נשים, תלמידי ישיבה, נכים. נאמנות, אזרח חייב בנאמנות למדינה. מי שלא אזרח, על פניו לא חייב. וניתן להעמידו לדין, כמובן. גם מי שלא אזרח, אם הוא יעסוק בריגול כאן בארץ, הוא יועמד לדין, אבל לא מכוח החיוב שלו, החובה שלו כאזרח. נראה עכשיו מספר דוגמאות למה שדיברנו עד עכשיו. איבוד אזרחות. שר הפנים אריה דרעי פנה אל היועץ המשפטי לממשלה אביחי מנדלבליט, שהוא גם נכון להיום כעת היועץ המשפטי לממשלה, וגם אריה דרעי הוא גם כן שר הפנים, בבקשה לבטל את אזרחותו של חבר הכנסת לשעבר עזמי בשארה. הנה דיברנו עליו. כזכור, לפני כעשור נמלט בשארה מישראל אחר שנחשד כי עסק בריגול לארגון החיזבאללה בזמן מלחמת לבנון השנייה. במכתב שהוציא דרעי למנדלבליט ציין, כידוע, עזמי בשארה נחשד בביצוע עבירות חמורות כנגד ביטחון המדינה, סיוע למדינת אויב ושיתוף פעולה עם ארגוני טרור בעודו מכהן כחבר כנסת. זו באמת תופעה יוצאת דופן. לאור חשדות אלו נראה כי יש בהן הצדקה להפעלת סמכותי לביטול אזרחות בעילה של עשיית מעשה שיש בו משום הפרת אמונים למדינת ישראל. אז הנה דיברנו קודם על הדרכים לאבד אזרחות, אם אדם הוא פועל לטובת מדינת אויב, גם יצא שלא כדין למדינת אויב, הוא יכול לאבד את האזרחות, ואריה דרעי, שר הפנים, מבקש את אישורו של היועץ המשפטי לממשלה להפעיל את סמכותו, ואכן לבטל את אזרחותו של עזמי בשארה. דוגמה נוספת, ביטול אזרחות. שימו לב, אנחנו מדברים כאן כרגע על ביטול אזרחות מרצון. שוב, מתוך כתבה שהתפרסמה בעיתונות. שרון, שם של אדם, הגיע לגרמניה זמן קצר לאחר שהשתחרר מצבא הקבע. תחילה לצורך לימודים, אך בהמשך עבד שם כמתכנן טיסות. במהלך התקופה הגיש בקשה לאזרחות גרמנית וקיבל. מאחורי ביטול האזרחות הישראלית עמד אז חוסר רצוני, שימו לב, חוסר רצוני לשרת במילואים בישראל. זוכרים? אחד מחובותיו של האזרח הוא לשרת בצבא. אני לא רציתי לשרת במילואים. וחוסר הרצון שלי לתרום דבר לישראל, הוא אומר. הוא מביע כעס על ההתנהלות בארץ. הוויתור שלי על האזרחות הוא מסיבות אידיאולוגיות, הוא מטעמי ביטחון אישי. החיים פה בהשוואה למקומות אחרים בעולם המערבי לא הגיוניים, הוא מדבר על ישראל, הסטרס וחוסר הכבוד בין אדם לחברו עושים את שלהם. בגרמניה כנראה הוא מצא, אנשים מנומסים, ממש. אין לי בעיה לשלם מיסים, אומר שרון. גם בגרמניה המיסוי גבוה מאוד. כמו בישראל, אבל שם יש תמורה בעד המיסוי, יש שם תחבורה ציבורית וניתן להתנייד שם גם בלי להחזיק רכב. בארץ לא רק שאי אפשר להגיע ממקום למקום באמצעות התחבורה הציבורית, אתה מחזיק רכב ומשלם עליו 200% מס. הוא כועס על יוקר המחיה כאן, ונזכר איך בגרמניה היה יכול לצאת מהסופרמרקט עם סל קנייה בסך 20-30 אירו, שכלל מוצרים שהספיקו לו לשבוע שלם. בארץ, השחיתות גורמת לך להרגיש שאין מי ששומר עליך, הוא מוסיף, אין אחריות ואנשים לא יודעים לקחת אחריות. נו, אז שרון הוציא דיבת הארץ רעה, וביקש לבטל את האזרחות. איך קראנו לזה? ויתור מרצון, משלל סיבות. הוא לא רוצה, הוא לא מעוניין למלא את חובותיו כאזרח. הוא חושב שהחיים בארץ הם חיים קשים ולא מספיק טובים. יש בשחיתות, היוקר המחיה הוא גבוה, קשה להתנייד בארץ ועוד שלל סיבות. הוא ביקש לוותר על האזרחות ויתור מרצון. ודוגמה נוספת, הענקה. הענקת אזרחות. טקס מרגש. נערך היום בלשכתו של שר הפנים אלי ישי, שעבר צריך לומר. סנדרה סמואל, המטפלת ההודית שהצילה את הילד מוישי הולצברג, זוכרים דיברנו קודם על אותו פיגוע שהיה בבית חב"ד הבוער במומבאי, קיבלה אזרחות ישראלית. שימו לב, סנדרה היא הייתה הודית. היא חיה בהודו. הענקת האזרחות תאפשר למטפלת סנדרה להמשיך לשהות בישראל. איך היא מגיעה לישראל? מול מצלמות רבות של כלי התקשורת מהארץ ומהעולם, יניק השר ישי את האזרחות למטפלת, קרוב לשנתיים לאחר הפיגוע הקטלני, בו נרצחו שלוחיו של האדמור מלובביץ' זה צהל, זה צוקה על הרב גבריאל הולצברג ורעייתו רבקה, השם יקום דמם. כזכור, במתקפת הטרור הקשה לפני שנתיים פרצו מחבלים חמושים לבית חב"ד ורצחו את יושביהם. בנס גדול ובתושייה רבה הצליחה סנדרה לחלץ את מוישי, שהוא היה בן הקטן, תינוק בן שנתיים, נכון להיום הילד הזה הוא כבר אחרי בר מצווה, והיא הייתה מטפלת שלו שם בבית חב"ד, היא מצליחה לצאת מתוך הבניין, מתחת לאפם של המחבלים. תמונת החילוץ שודרה מרחבי העולם, ברחבי העולם, ורגשה מיליונים. לאחר הפיגוע הגיעה סנדרה עם מוישי לישראל, ומאז הם מתגוררים יחד בבית הסבים באפולה. תקופה קצרה לאחר הפיגוע פנו בני משפחת רוזנברג והולצברג, לשר ישי וביקשו ממנו להעניק אזרחות למטפלת המסורה. השר ישי נענה לפנייה, ולאחר הליך של הגשת בקשה מסודרת, העניק היום השר ישי את האזרחות למטפלת. אז הנה דוגמה, דיברנו קודם על הענקת אזרחות למי שלא היה אזרח ישראל, אם הוא עזר לביטחון המדינה או תמך בה, הנה כאן אישה שקיבלה אזרחות כהוקרה, כתודה על מה שהיא עשתה, למען מדינת ישראל, בסופו של דבר, למען אזרחי מדינת ישראל שם במומבאי. והמשימה שלכם, תלמידים, קראו את הקטע וענו על השאלות שלאחריו. מדינות ערב תובעות ממדינת ישראל לממש את זכות השיבה, כלומר, על המדינה לאפשר למאות אלפי ערבים שישבו בארץ לפני קום המדינה, וברחו ממנה במלחמת השחרור, וכן את צאצאיהם של אותם ערבים, לשוב לארץ, לקבל חזרה את בתיהם ואדמותיהם, וגם לזכות באזרחות ישראלית, לא פחות. מדינת ישראל מתנגדת נחרצות לדרישה הזו, בטענה שהדבר יפגע באופי היהודי של המדינה. הוא בעצם יביא לסופה של המדינה, כי ברור לכולנו שאותם צדיקים שיחזרו, אותם פלסטינאים, ערבים שברחו מהארץ בתקופת מלחמת השחרור, לא בדיוק אוהבי ישראל, בלשון העמתה. לפני שנתיים נערך בלונדון כנס בינלאומי בנושא זכות השיבה. השלטונות אסרו על נציג התנועה האסלאמית בארץ להשתתף בו. הנימוק שמסרה המשטרה הוא שהכנס ממומן על ידי ארגוני טרור והשתתפות בו היא עבירה על החוק. זוכרים, אם אתה אזרח מדינת ישראל, גם אם אתה איש התנועה האסלאמית, אסור לך להשתתף בכנס שמארגן אותו ארגון טרור. והשאלה, מדוע אותם ערבים שחיו בארץ לפני קום המדינה וברחו ממנה, במלחמת השחרור אינם זכאים לאזרחות מכוח השיבה בארץ, זוכרים? כי הם לא נרשמו במרשם האוכלוסין לאחר מכן, הם ברחו. אם היו נשארים, הם היו נחשבים לאזרחי מדינת ישראל, כמו ערבים שלא ברחו ונשארו. מדוע תפגע זכות השיבה באופייה היהודי של המדינה? ברור לכולנו. כי מדינת ישראל היא בתוך ים ערבי מסביב. אם יחזרו לכאן מאות אלפי ערבים שרואים את עצמם כצאצאיהם, ואנשים שזכאים לשיבה לאדמות אבות אבותיהם, אז אולי כבר לא יהיה כאן רוב יהודי. וזה יפגע באופי היהודי של מדינת ישראל, עליו דיברנו בשיעור אחר, בהגדרת מדינת ישראל כמדינה יהודית, או מדינת היהודים. איזה חוק נועד להבטיח את האופי היהודי בהקשר הזה? ומדוע גם הוא פוגע באופי היהודי של המדינה? אז דיברנו על חוק מיוחד שנקרא חוק השבות, שהמטרה שלו היא באמת לאפשר את האופי היהודי של המדינה, בכך שהוא מקל ומעניק באופן אוטומטי אזרחות לכל יהודי שרוצה לעלות ולהשתקע בארץ. אבל החוק הזה כאמור גם פוגע באופי היהודי של המדינה, כי החוק הזה לא הגדיר עד הסוף מי הוא יהודי, סוגיה שבה נעסוק בהרחבה בשיעור אחר. אז למדנו על קבלת האזרחות, ראינו שיש שני חוקים שעוסקים בכך, ראינו את הדרכים שמאפשרות לאדם לקבל אזרחות ישראלית, את הדרכים שגורמות לאדם או מאפשרות לאדם לאבד את האזרחות הישראלית, למדנו על זכויותיו של האזרח, כמו גם על חובותיו. שיהיה לכם בהצלחה.